התוכנית הבאה ברדיו סול, כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים, בהגשת אלי ססון. אתם מאזינים לתוכנית כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים, בהגשת אלי ססון.
חג שמח ומועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון וצהריים משובחים. כן, צהריים משובחים לכל אלה ששומעים אותי וגם לאלה שלא, וישמעו אותי אולי אחר כך. אני אלי ססון נמצא פה בתוכנית שלי, כל המקומות ברדיו סול, מאחורי המיקרופון, המיקרופון שבבית, קטן וחמוד עם תוכנה מבטיחה שמאפשרת לי לשדר לכם. ומבטיח לקחת אתכם איתי לכל המקומות, למקומות בהם הייתי ולעולמות שראיתי וגיליתי, עם כל השאלות שבדרך שאלתי ולפעמים לא העזתי לגלות. תודה שבאתם, אני מבטיח שיהיה כיף. הכנתי תוכנית משובחת ולא עשיתי את זה לבד. היום 8 ימים שהם שבוע אחד ויום אחד בעומר, כ"ב בניסן תש"פ, שזה ה-16 באפריל 2020 למניינם. והיום גם חוגגים את המימונה. חוגגים, אפשר להתווכח קצת על המילה הזאת, אבל מציינים, לפחות מציינים. ובמהלך הלילה הזה ציינו גם את הרומפלנחט, שזה מועד וחג אשכנזי חרדי. אני אמשיך עם זה בהמשך כמובן, אבל אני נוהג לדבר בתוכנית שלי על תובנות שלי בהכללה. אני משתמש הרבה פעמים בגוף ראשון רבים, ציינו את החג, חגגנו, אנחנו נוהגים וכדומה. אבל כנראה שמסתתר מאחורי גוף ראשון רבים, משהו שמרגיש פחות אישי וחושפני ומחייב אותי להשתמש לכן בעני. וזה מחבר אותי לתוכנית הזאת. התוכנית הזאת זה גם הזדמנות לבדוק, בלי הרע של המימונה, כי אי אפשר, מה עשתה לנו הקורונה עם הדתיות. החיבור הזה מתבקש, היה מתבקש לפחות מבחינתי, ויאללה, בוא נעשה לימונדה מהלימון וגם איזה עוגת לימון וכל מיני דברים טובים. זה הזמן להתחיל עם איזה שיר שיכניס את העסק הקצת מביך הזה אולי למקום קצת יותר חגיגי ושמח. והשיר שהתחבר לי ישר בקטע של מימונה, מה לעשות, אני קרוב יותר לכיוון הזה, היה רייח של דהמן אל-ראשי. השיר הזה זה שיר אלג'יראי בסגנון אנדלוסי, הוא נכתב בכלל ב-1970, הוא מאוד מאוד מוכר, אני מיד אשמיע אותו, אבל זה התחיל באיזושהי משהו מאוד עתיק, וככה באמצע שנות ה-90 זה היה רשיד איתה, זמר צרפתי, אלג'יראי, שלקח את השיר הזה ו... עשה ממנו משהו הרבה יותר רוקיסטי, הוא שר אותו בהופעות, שר אותו גם אנריקו מסיאס וכל מיני זמרים אחרים. זה גם הפתיח של הסדרה שנות ה-80, אי אפשר שלא לזהות את זה, כבר מי יודע איזה עונה הסדרה הזאת מצליחה לה. אנחנו נשמע את הביצוע של רשיד טאה, הוא מת לפני איזה שנה וחצי, בגיל 17, קראתי עליו פשוט, הוא התחיל להופיע בתור די-ג'יי בליון, בצרפת, דרום צרפת, וניגן כל מיני, ומוזיקה ערבית, וסלסה, ופאנק, וז'אנרים, כל מיני ז'אנרים נוספים, והוא לקח את השיר הזה למקום מאוד מדליק. המילים של השיר, ונעזרתי בחברי גוגל כדי למצוא את התרגום במרוקאית, לקחו את הלחן המאוד קופצני הזה למשהו שנורא הזכיר לי את הערים הסמויות מן העין, את הספר, או שירי נדודים אחרים שאני מאוד מתחבר אליהם. זה הולך ככה, הוא המאגר לאן תלך, עוד יגיע ותשוש, תשוב ממסעך, הידעת מספרם של חסרי הדעת שהקו על חטא והתחרטו? מה מספרם של הערים השוקקות והאדומות והצחיחות שעיניך ראו? עד כמה מזמנך השחטתה וכמה ימים עוד מחייך יובדו. הו נפקד מארצך נא ונד בערי תבל, כמה עוד במרוצתך תתייסר. בכאן נמזגו גזרות הגורל והזמן הדוהר, ואתה מתהלך כעיוור.
כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים עם אלי ססון, עכשיו ברדיו סול.
טוב, יאללה, נגמרה החפלה והבלגן, בוא נקפל שרבולים ונכניס את הידיים לתוך ה... לא יודע אם בוץ, אבל קצת יותר מורכב. חשבתי לזה שבעצם מצד אחד יש היום את המימונה, ואני עוד אגיע אליה ואני גם יחזור ואתפל בה, ומצד שני יש את הרומפלנחט, כן, זה נשמע שם ססגוני ויש בו ניחוח מזרח אירופאי. רומפלנחט, ירדן, הבן שלי הקטן שמתעניין במרחב הזה של החברה החרדית ומביא לי משם דברים שלא הכרתי, סיפר לי על רומפלנחט. מצאתי גם בוויקיפדיה שבגרמנית, בגרמנית זה בעצם ליל הבלגן, וליל הבלגן זה כינוי של יהודי אשכנז, ללילה של מוצאי שביעי של פסח, בעצם של אתמול בלילה, או שמיני של פסח, וזה בעצם ליל העברה, או ליל הבלגן, ומתייחס לאריזה הזאת של כל כלי הפסח והיחסון שלהם, כדי שלא יתלכלכו מחמץ ויהיו קשרים וראויים לשימוש בשנה הבאה, ולהחזיר את כל הכלים האלה, לסדר אותם במקומות מתוך כל הבלגן הזה של פסח. והכינוי הזה בעצם מבטא את התסגירה שמה שהתחיל בליל הסדר, שהיה בו סדר, עכשיו יש בו בלגן. אז משחקי מילים וסגירה של מעגל עם חיוך וקריצה. ויש מדברים על היום הזה שמי ששאלתי לפחות, כזה יש איזו תחושה של דחוף ומהר ולהזדרז ולעבוד אל תוך הלילה ולסדר את הבלגן הזה. וכל זה מתי קורה? קורה כשיהודי מרוקו או עם ישראל חי חוגג את המימונה ועם המופלטות ועם האוכל. אז אמר לי את זה זאב שטרן, חבר יקר, שהנה תראה, אתה רואה, עוד פעם האשכנזים הוכיחו שהם יודעים לעשות אירוע מכל דבר ובלי להשקיע בו שום דבר. אבל זו הזדמנות, כמו שאמרתי, לדבר קצת על המרחב הזה העדתי, או איך אנחנו מתייחסים לזה, וכמו שהקורונה מספרת לנו או מאפשרת לנו להתבונן. אני אמשיך עם זה אחרי השיר של בני פרידמן, עברי אנוכי. עברי אנוכי היה בעצם איזשהו שם של שבועון יהודי באי שם בסוף המאה ה-19 בגולה או באשכנז, ומתוך השם הזה לקח בני פרידמן, שהוא זמר חסידי יקר, הוא האח של אברהם פריד כמובן, פרידמן, והוא חבדניק, הוא איש חבד. אני לא מומחה גדול בעדות באשכנז או בחברה החרדית, ולספר יותר מדי על זה, אבל אני יודע שחבד זה איזשהו מסגרת שאולי מאפשרת לנו, אני מדבר עלינו, לנו so called חילונים, להתבונן אל העולם החרדי וככה לאכול אותו עם כפית ראויה למידתנו. המפגש עם חבד הוא תמיד מלווה באיזשהו חיור ומשהו שיש בו אוכל, גם אם זה קורה בארץ ובעיקר במקומות שונים בעולם שבאים הייתי, ופשוט מצאתי את עצמי בבתי חבד. אני מניח שהרבה ישראלים יודעים לגמרי על מה אני מדבר, וזו דוגמה נהדרת איך אפשר לחבר או לגשר בין עולמות, לא רק דרך שיח, אלא פשוט דרך עשייה שיש בה הרבה חיבוק. בני פרידמן מספר לנו איך רבות עבר העם הזה בדרך, ואני הולך עם ראש למעלה, כל אחד הוא בן או בת של מלך, כך הוא וככה זה גם הלאה. יהודי עם נשמה בוערת בכל מקום, בכל ארץ, לא רוצה שיהיה אחרת, יהודי אני, זה משהו נצחי.
רבות עבר העם הזה בדרך, ואני הולך עם ראש למעלה, כל אחד הוא בן או בת של מלך, ככה היה וככה זה גם עלה, יהודי עם נשמה בוערת בכל מקום ובכל ארץ, לא רוצה שיהיה אחרת, יהודי אני, זה משהו נצחי. בני אברהם, יצחק ויעקב, בני שרה רבקה רחל ולאה, בני אברהם, יצחק ויעקב, בני שרה רבקה רחל ולאה. History I've been through, ask me where I'm from and I will tell you, I'm a Jew and every Jew's a proud Jew, not just me. My sisters and my brothers, never be ashamed to be a proud Jew. It's not what you've done, it's how he made you. So sing this song and spread the pride around you. Yehudi ani, eternally.
Hey Abraham, Yitzchak v'Yaakov, b'nei Sara Rivka, Rachel v'Lea. Hey Abraham, Yitzchak v'Yaakov, b'nei Sara Rivka.
מאזינים לתוכנית כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים, בהגשת אלי ססון.
אז זהו, קורונה והדתיות. כן, קורונה והדתיות. אפשר לחבר את הקורונה הזה לכל תחום בחיים שאנחנו מתמודדים איתו. בחרתי לעשות את זה כאן סביב הרומפלנחט והמופלטה, למשהו שהקורונה מלמדת אותנו עוד שיעור. ויש לי תחושה, כשאני ככה מסתכל על איפה התחלנו ולאן זה נמשך, שככל שהקורונה, האירוע הזה, נמשך ונמשך ונמשך, יוצר אצלי את התחושה שאולי ככל שהוא נמשך, גם המסר שהוא מעביר לנו, או השיעור שהקורונה מלמדת אותנו, אולי גם הוא יישאר יותר. ככל שאנחנו סופגים את זה יותר לאורך זמן ויותר לעומק, כך אולי גם התחושה הזאת תישאר, או התובנות סביב הקורונה. בחמשת שלבי האבל יש את השלב השני, אחרי ההכחשה, יש את הכעס, מחפשים אשמים, ואחר כך מגיע השלב המיקוח. הקטע הזה של כעס הוא, זה מה שאני רואה, זה מה שאני רואה כשאני מתבונן על על ההתמודדות עם אוכלוסייה חרדית, והצבא נכנס, והם כן נשמעים ולא נשמעים, ואף אחד לא מזכיר מילה אחת על אחינו בני דודינו הערבים, ויש לי תחושה שלפעמים זה אולי יותר פוליטיקלי קורקט להיאבק באנשים פנימה, ממש כמו שסטנדאפיסט מרוקאי יכול לצחוק על מרוקאי, אולי אנחנו כיהודים, אנחנו יכולים לרדת על אחינו היהודים ולכעוס עליהם, ויש הרבה כעס שמגיע סביב העניין הזה, ובכל מקום שיש כעס מופיעה גם חמלה, וזה אחד הדברים היפים שאני לפחות רואה באירוע הזה, חמלה והבנה. ואחר כך מגיעה כמובן אחרי הכעס, ההכחשה, מתחילים אז כן, אז אלה החרדים הטובים ולא הטובים, ואולי אלה כן ואלה לא וכולי. יש לי תחושה שהקורונה או סביב המאבק הזה או ההתייחסות התמודדות עם המחלה הזאת, זה מוציא כל מיני תחושות קמאיות עמוקות שצצות אל פני השטח בכל פעם, בכל הזדמנות שזה נשמע רלוונטי. כן, שנאת אחים לגמרי. תשעה באב, בית המקדש שלנו חרב על שנאת חינם, ואת זה אנחנו מציינים בתשעה באב. אבל יש פה לדעתי הרבה שנאה שאני חושב שההזדמנות שלנו להבין את עצמנו, להתבונן אל עצמנו פנימה ולנקות את הבלגן הזה, זו הזדמנות נהדרת, וליצור בעצם איזשהו סוג של קרבה בין אחים. ויש על זה הרבה בדיחות והרבה חיוך, וזה דבר נהדר כל מקום שזה מגיע. אני זוכר ש התחילו לדבר על לצמצם מפגשים, ואמרו בהתחלה, 100 איש, 10 אנשים וכולי. אז תמיד דיברו על זה שאולי נסגור את הפינה ל3-4 אנשים, ככה נעשה סדר כמו אצל אשכנזים, או לא כמו אצל אשכנזים. וזה מחייך וזה נחמד, כל עוד זה נשאר במקום הזה, אבל אני ראיתי הרבה כעס שהוא מיותר. גזענות לשמה, אין לי הגדרה יותר טובה לזה, וכל הטיעונים השכלתנים סביב זה, גם אם נכונים, הדרך שבה הם ארוזים, נראה לי זה מיותר לגמרי. כך או אחרת, אנחנו שני חלקים בתוך השלם. אלון לארצ'יק כתב לא רק על המרחב שלנו, הוא בא קצת מארצות עולם, והוא סיפר איך העסק הזה או הבעייתיות הלוקלית שלנו המקומית היא בעצם עניין שהעולם כולו מתמודד איתו, וצרת רבים, אולי זה לא נחמת טיפשים, זה חצי נחמה במקרה שלנו. כשהייתי בארצות ים, אז התפלאתי איזה עולם. הרי כולנו אותו דבר, אז למה אחד חתול ואחד עכבר? אז הנה אנחנו והנה הם, שני חלקים בתוך השלם.
חלקים בתוך השלם
כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים עם אלי ססון, עכשיו ברדיו סול.
יאללה, אוכל. אוכל, קדימה, אוכל. פסח, פסח עם כשר לפסח, כשלאפ. החוויה הזאת של כשר לפסח היא מדליקה. אני חושב שאיזה מזל שחייבו אותנו על פי המקורות, ולמי שלוקח את זה על עצמו, לאכול שבוע ימים, או לא לאכול שבוע ימים, דברים מסוג אחד. וכמו הקורונה, שלפעמים כשמכריחים אותנו לעשות דברים מסוימים, רק אז אנחנו בעצם יודעים ככה להרגיש את הטעם שלהם באופן טבעי. חשבתי לזה שהשפע הזה של מוצרים חלופיים קשרים לפסח, וזה מפוצץ, זאת אומרת, זו חגיגה כמובן לרגישים לגלוטן. כל המוצרים פתאום נהיים ללא גלוטן ונהיים בסדר גמור, בלי התגית הזאת שהופכת את האוכל הזה ליקר, ללא גלוטן. אבל השפע הזה של אוכל קשר לפסח, שבעצם מאפשר לנו לא להתעקע רק עם המצות, חשבתי עליו על זה שיש פה איזשהו סוג של פספוס. כן, לגמרי פספוס. מה הכיף לאכול את אותם דברים רק שהם קשרים לפסח? אני חושב שחלק מההזדמנות זה להיחשף לדברים חדשים. אני יודע מה, ופלות פסק זמן קשרות לפסח מרגישות לי קצת כמו שווארמה טבעונית. כן, לגמרי שווארמה טבעונית. אחד הדברים היפים בטבעונות, ואני לא יכול להעיד על עצמי כיוון שאני לא, אבל מההתבוננות מהצד, זה איך הטבעונים, בגלל האחריות הזאת שהם קיבלו על עצמם, זה מאפשר להם בעצם להתבונן קצת יותר רחוק, להתבונן קצת יותר רחוק מעבר לדג ולביצה ולעוף ולסטייק, ולחפש את המגוון שיש לטבע להציע לנו, לצומח ולטבעי, ולא להתעקע עם כל מיני חיקויים של אותם דברים מוכרים. זה הזדמנות להיחשף לדברים חדשים, לפגוש את זה שוב, זה מחבר אותי לעניין הזה של חילונים, חרדים, וכל הקורונה הזאת איך שמה לנו את זה על הפנים, המפגש עם האחר. איך המפגש עם האחר בעצם יכול לאפשר ליהנות מן היופי של השונה, של האחר, ודווקא לא לנטרל אותו, דווקא ליהנות ממנו, ויש המון דברים יפים בזה, וכן, ויש הבדלים, ויש פערים בין אוכלוסיות, ואני חושב שזה מה שטוב. זה מה שטוב. בקטע הזה של אוכל והדתיות, יש את העניין הזה של הקרבות הנצחיים. זאת אומרת, אתה תשמע, תראה אנשים שנשכבים מתחת למסילה של הרכבת ונשבעים שאת הקובי המציאו העיראקים ולא הקורדים, או את הבורקס של הבולגרים, זה הרבה יותר טוב מזה של הטורקים, ובכלל קוסקוס הוא של הטריפולטאים ולא של המרוקאים. וזה מאבק שתמיד, כל ההתמודדות איתו, התעסקות איתו, תמיד עושה לי עוד ועוד תאבון, רק לטעום את מה שמדברים עליו. רק השמות האלה של מופלטה ובורקס וקובה, כבר יורד לי ריר מהצדדים של הלשון, וזה מחייך אותי בחיוך גדול. יש את המופלטות, המופלטת זה סוג של, יודע מה, יש כאלה שיגידו overrated, אבל זה בצק מתוק, וזה טעים לחובבי הז'אנר כמובן, וטענו גדול לאכול את זה. דרך אגב, הרבה יותר טעים כאן מאשר במרוקו, ואני טעמתי את זה במרוקו, אבל המופלטה, אני חושב שהדבר הכי חשוב בה זה שהיא טריגר, וכמעט כמו כל אוכל, אוכל זה גם המימונה וגם המופלטות, זה סוג של הזדמנות, זה הזדמנות להתכנס פנימה ולפגוש אנשים ולשמוח. כן, פשוט סביב האוכל לשמוח ולאכול וליהנות, ממש כמו אצל איתן מסורי. איפה הוא נעלם, איתן מסורי? עם החפלה שלו. הוא מספר איך משקעות על הדוכן, איך האוכל כבר מוכן, איזה יופי של שולחן בחפלה. חומוס יש וטחינה יש וגם סטייקים על האש, בוא לכאן אל תתבייש בחפלה.
השקעות על הדוכן והאוכל כבר מוכן, איזה יופי של שולחן בחפלה. חומוס יש וטחינה יש וגם סטייקים על האש, בוא לכאן אל תתבייש בחפלה. את הבירה בוא נפתח, יש גם מערק משובח, בוא נשיר ובוא נשמח בחפלה.
אתם מאזינים לתוכנית כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים, בהגשת אלי ססון.
בוא נדבר קצת על ישראליות, גזעניות והסתה. וואו. כן, יש הסתה, לגמרי יש הסתה. אני חושב שהסתה זה, כשמסבירים במונחים מקצועיים, למה קבוצה מסוימת היא פחות טובה או יותר טובה, או ובעצם יוצרים איזושהי אידיאולוגיה ואיזה שהם תובנות סביב עניינים דתיים או גזעיים. זו גזענות לשמה, וההתייחסות אל הגזע, אני חושב שיש בה דבר יפה, אבל כשיוצרים איזשהו רציונל סביב זה, זה מתחיל להריח לא טוב. ואני ככה הסתכלתי קצת בטלוויזיה וקצת בחדשות וקצת בשיח של מה שקורה, והרבה פעמים זה הרגיש לי שזה גולש לשם. ואנחנו מכירים את זה מהקטע הזה של הדתיות, וזה היום הומור, זה היום מהול בהמון הומור ובדיחות על על ספרדים ועל אשכנזים, וזה יורד. יש אבל מרחב, למשל, ששם זה לא ממש קורה. זאת אומרת, אפשר לצחוק היום על מרוקאים ועל רומנים, אבל אני לא ממש מכיר מישהו שצוחק, למשל, על אתיופים. על רוסים, כן. ואני חושב שברגע שמתחילים לצחוק על מישהו בכל רם, זה מוריד את ה... זה משחרר את האוויר מתוך הבועה או מתוך הבלון הזה, מנפץ אותו למציאות שהיא מחויכת, כזאת שאפשר גם להתמודד איתה. אז אני חושב ש... מרגע שאתיופים, או איך קוראים לזה, איך הפוליטיקלי קורקט, יהודים יוצאי אתיופיה, כשהתחילו להיות בדיחות אליהם, אבל לא רק על ידי סטנדאפיסטים אתיופים, יש כאלה לא מעט טובים, הסימן שהם באמת חלק הם חלק מהחבורה, כמו שצריך. סיפר לי הבן שלי, ירדן, ש... דיברתי איתו על התוכנית, הוא סיפר לי על הרומפלנאכט, והוא אמר לי, תשמע, היום זה הרבה יותר טרנדי להיות ספרדי. אמרתי לו, מה? רגע, לא, תסביר. ואז הוא אמר לי שאם פעם, לכאורה, או היה נתפס, אשכנזי היה נתפס כאיזה משהו מוצלח יותר, או, והוא בחור צעיר, הוא מכיר את זה מסיפורים ומספרים וסרטים, היום זה ספרדי, היום זה הרבה יותר קול להיות ספרדי. אבל זה אצל בני 15. אני לא יודע אם אני חותם על זה, אבל זה היה מאוד מעניין לשמוע מה הוא סיפר על העניין הזה. פעם את המימונה חגגו כזה, לא בסתר ולא בחדרי חדרים, אבל זה היה משהו כזה שהוא היה מכונס הדתית. אני בתור ילד לא ידעתי מה זה מימונה. אני לא חושב שהיום יש ילד שלא יודע מה זה מימונה. כמובן אחרי שהפוליטיקאים ככה חיבקו את החג הזה והפכו את זה למשהו שהוא קרדום לחפור בו, והוא איבד לגמרי את הציוויון המשפחתי, הדתי, חמים, והפך להיות כאילו חג של מדינת ישראל. לא, זה לא חג של מדינת ישראל, זה גם לא חג של עם ישראל, זה חג שהוא... שייך לעדה מסוימת, ואפשר לחגוג כולנו את זה ביחד, וזה דבר נהדר לחגוג. זה תמיד, כל פעם שמתעסקים בהדתיות ובגזענות, אני אף פעם לא ממש מצליח להבין לי, לעצמי לפחות, איפה באמת עובר הגבול, וממתי הצחוק הוא בריא, וממתי הוא כבר אולי בעייתי. וכנראה שזה חלק מהמחיר שאנחנו צריכים לא לשלם, אולי להתמודד איתו בתוך הקור היתוך הזה. הקור היתוך הזה של ליצוק לתוך תבנית אחת משהו שמורכב מצבעים, ריחות, טעמים ועדות ותפוצות שונות, וליצור איזשהו משהו ישראלי. ליאור נרקיס ודודו אהרון יקפיצו קצת את המנחוס הזה שדיברתי עליו עם חגיגה בישראל. חגיגה בישראל, תגידו תודה לאל שיש לנו בית, השמיים נקיים והשמש לפנים, אז תרימו לחיים, אז באנו לעשות לכם טירוף, כולם תרימו את הידיים לשמיים, תמיד אתה יכול לברוח מהכל. ליאור, עפנו לשמיים.
והבנות, מה עם הבנות? חפש בישראל אין הכי יפות. והבנים, מה עם הבנים? כולם צבע שוקו על איזה שזופים. כמה מסיבות, קופצים ברחבות, מת על השמש אבל חם לי ברמות.
יום, דודו, תעשו שכולם יזוזו.
קשה אבל זה לא אישי ובשישי אך יום שישי חצי הלכו לים חצי בבוקר משפחתי עם שחם תימני וערק יווני אוכל מרוקאי עם קינוח חומני
כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים עם אלי ססון, עכשיו ברדיו סול.
היה לנו קשלאפ, כשר לפסח, עכשיו יש חזלש. חזלש זה ראשי תיבות של חזרה לשגרה. אני אוהב להשתמש בקיצורים האלה, חזלש. אז היום יום חמישי, שזה סוג של חג, גם אם זה יום עבודה לרוב עם ישראל, אבל מחר שישי, שישי זה שישי ושבת זה שבת, ובטח יהיה עוד סגר ועוד סגר וזה, אבל יום ראשון חזרה לשגרה, כן? אמנם יש לנו את יום הזיכרון לשואה ולגבורה, ויש לנו את יום העצמאות, ונרגוג אותם בדרכנו המאוד מיוחדת בתקופה האחרונה, אבל כן, חזרה לשגרה. עברנו את פרו, את פסח, ופרו, כן, פרו, עברנו את פסח והמימונה עכשיו, ויש תחושה של דף חדש. הדיבורים האלה סביב אסטרטגיית היציאה, כן? אחלה מושג וכמו נשימה עצמונית. אסטרטגיית היציאה, מרגע שאתה אומר נשימה עצמונית, אתה נשמעת פעם, כאילו אתה מבין, אם אתה מדבר היום על אסטרטגיית היציאה, זה נשמע רציני, כאילו אתה מבין עניין. אבל כל הדיבור על זה, על איך יוצאים מהקורונה, זה כאילו דיבור אקדמי, מה נכון לעשות וכולי, אבל עצם הדיבור על זה בעצם כבר מייצר איזושהי תחושה שכן, אנחנו סיימנו. אם מתחילים לדבר על הסוף, סימן שאתה נמצא בסוף. בהתחלה לא מדברים על הסוף, לפחות לא במקרה הזה, ויש כזאת תחושה כללית שכן, זה מאחורינו. יום ראשון הקרוב אנחנו נפתח דף חדש, אני אלך למשרד שלי ואני אלך לעבודה ואני נוסה ואני אקום בבוקר ואני אתגלח ואני אלבש בגדים ואני אשים את המסכה ואת הכפפות, אבל כן, פותחים דף חדש ומסדרים, אני לפחות החלטתי לסדר בכפוף להנחיות וכולי, לסדר את הראש של עצמי, אחרי שסידרתי כבר את כל הדברים מבחוץ, גם לסדר את הדברים שלי מבפנים. חשבתי על זה אתה יודע, יש כאילו עסקים חיוניים, לא חיוניים, אני לא ככה מצלחתי להבין למה את מועדוני הספורט והכושר חשבו שזה לא חיוני. אני כמובן מבין למה, וזה מסוכן ובעייתי והדבקה, אבל אני חושב שאלה העסקים שהשתקמו הכי מהר מזה שהם לא היו חיוניים, ומכוני ההרזיה הם לפניהם, כאילו הם, יש הם, כל אחד צריך לעשות משהו עם מה שהקורונה הזאת מיסה קולינרית, ובוודאי שמה שהקורונה לא עשתה, אז השמן והטיגון והביצים מפסח כמובן עשו. אני, כדי להיות בטוח שאני on the safe side, בדקתי בגדים וראיתי שלמשל הטרנינגים עדיין עולים עליי, וגם הצעיפים משנה שעברה, כולם עולים עליי, אז כנראה שלא השמנתי, אני נוטה לחשוב שכנראה שזה מדד נכון. יש אווירה של עסק, של אווירת סוף קורס, כן, לגמרי אווירת סוף קורס, ולא יעזרו כל הדיבורים על זה שזה לא מאחורינו, ואנחנו צריכים להקפיד וכולי. אני חושב שזה לא ממש עוזר, כי שוב, כשמדברים על משהו, סימן שהוא קיים. מי שיצטרך להמשיך ולהתמודד עם הקורונה, וזה כמובן הצוותים הרפואיים, וזה מי שנוסע על כתפיו אחריות, וזה אנשים שהם ברמת רגישות יותר גבוהה למחלה הזאת, כנראה ששם הסיפור עוד הרבה מעבר לנגמר, אבל אצל חלק ניכר מהאוכלוסייה, אני הסתובבתי כשהיה מותר, וראיתי שבהרבה מגזרים או בהרבה מקומות זה לא ממש לב העניין, לא הקורונה. כולם יודעים לחלק הוראות והנחיות ואת התובנות מהקורסה, יחד עם בקבוק של שתייה ופיצוחים, בלי לעשות פירורים כמובן, ולתת הוראות, זה ממש קל, כמו במשחקי כדורגל, אבל אני יודע שאני לי לעצמי, גם אם יש לי את התובנות שאני מדבר עליהן כמו כאן בתוכנית, בסופו של דבר כשאני מחבא את האור, עוצם את העיניים, מצמיד את הלחי לקרית, הדבר שהכי מחייך אותי במחשבה זה להגיד, אלחמדו לילה, תודה לאלוהים שאני לא זה שצריך פה לקבל החלטות, אלא אני רק יכול לספר על התובנות. וכן, אני מנסה לא לפזר ביותר מדי בכל רם את מה שאני חושב שנכון לעשות או לא נכון, או לבוא בטענות כאן או אחרת, רק משום שזה קל לגמרי. בימים שיעברו עלינו, אנחנו לומדים לו מעט, הדס קליינמן ואביב בחר שרים שיר מקסים, מאוד רגיש ועדין, והם אומרים לנו שם, איך בימים שיבוא עלינו נדע לשאת יותר עצבות רכה, והשמיים ייתנו לנו כוח עד שנבין, ובלילות נרוץ מתוך עצמנו אל שדות ילדות בארץ לא שבויה. אתה המים המבקשים משיבולים לגדול, אלוהים ודאי מקשיב תמיד ללב, כשהכאב כמו אבן שם. אני כמעט כבר מת מהאהבה.
בימים שיעברו עלינו נדע לשאת יותר עצבות רכה, והשמיים יחכו לנו עד שנבין. ובלילות נרוץ מתוך עצמנו אל שדות ילדות
אתם מאזינים לתוכנית כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים, בהגשת אלי ססון.
ספרות. א' ב' יהושע, אברהם גבריאל יהושע, זה השם שלו האמיתי, נולד והתחנך בירושלים לפני לא מעט שנים. הוא חתן פרס ישראל ופרסים אחרים של כתיבה, והוא כותב שיש בו הרבה מאוד ביקורת ודעתנות. היצירה שלו זכתה להכרה גדולה ורחבה גם בארץ וגם בעולם. דיברתי על פרסים לפני זה, והוא גם מאוד פעיל פוליטית, ודעותיו ימין או שמאל הפחות חשובות כרגע, אבל דעותיו נשמעות או נכתבות לגמרי. הוא לטובת העניין הזה שלנו, של התוכנית הזאת, סיפר פה את מסע אל תוך אל תום האלף. או הספר הזה מספר שם על בן אתר, הוא סוחר יהודי מצליח מטנג'יר, מרוקו, כן, ממונה, שלוקח את שתי אנשים שלו ואת השותף המוסלמי שלו, ומצרף לזה איזשהו רב יהודי שהוא שכר באנדלוסיה, והוא יוצא, למסע נועז, ומתחיל באיזושהי ספינה, ועובר אוקיינוסים וכו', ועד שהוא מגיע לעיירה קטנה, לפריז. והסיפור שם מתגלגל וממשיך לבית הפריזאי הזה, מגיעים גם אחיין ואשתו לעתיד של בן אתר, וכל הפמליה הזאת מתנהלת בחוויות כאלה ואחרות. הספר הזה שלו הוא מסע, שיש בו ניסיון מבריק לבדוק את האפשרויות ואת הדיאלוג בין קודים תרבותיים בתוך העם היהודי וגם בינינו החוצה, ממש כמו שאנחנו עושים כאן בימים האלה של הקורונה. הספר הזה בעצם מספר את הסיפור שדיברתי עליו כאן בתוכנית, במילים אחרות שהן כנראה תמיד יהיו רלוונטיות. זה משהו שהוא גם קצת מבאס, אבל גם במידה מסוימת מעודד, כי השיח הזה מייצר תרבות, ותרבות מייצרת עניין, וכולנו פה בעד, אני לפחות.
כשפזר אלוקים את עמו ישראל, בין בניו של עשיו ובין בני ישמעאל, הוא נתן לכולם שבתות וחגים, אך שכח לחלק את אותם מנהגים.
ככה זה בחיים, החיים זהו שוק, כאן מרבד הקסמים, כאן השד בבחבוק, כאן קונים גם אויבים, כאן מוכרים ידידים,
אך הכסף נשאר אצל היהודים.
בלונים כחולים, לקטנים לקטונים,
איזה כסף תביא לעיניים
זה חזק כמו ברזל, זה בכלל לא נקרא, אם לא טוב אדוני, כסף בחזרה,
או ששמע ישראל תקרא.
אתה חמור,
אתה טיפש,
אתה נבל,
אתה גנב,
אתה רמאי,
אתה שפל,
אתה חזיר,
אתה אידיוט,
אתה נבזה,
איזה מין יהודי הוא זה,
איזה מין יהודי הוא זה.
כולנו יהודי
ו ועל הרקע הזה של, של השיר הנהדר של חיים חפר עם הלחן של דובי זלצר מקזבלן, כולנו יהודים, איך הוא אומר שם, כולנו יהודים, יהודים ב-100%, גם השוורצה וגם הבוזבוז, כולנו, לכולנו אותו אבא מרומני, אלג'יר וכפר סבא. זהו, רציתי להגיד לכם תודה, רציתי להגיד תודה גדולה ובריאות והחלמה מהירה לשוקי שנותן לי תמיד את הבמה הזאת מדי שבוע. תודה לכם שאתם יושבים שם בקהל ומאזינים לי, ולכל מי שעוזר לי להכין את התוכנית, שתהיה לנו שבת נפלאה, בריאות טובה ולהתראות בשבוע הבא.